טוב, אנחנו בעניין חשיבה למדנית, ודיברתי קצת על החקירות הישיבתיות ועל זה שהם בעצם כל החשיבה הלמדנית מבוססת על שני מהלכים או שני כיוונים, אנליזה וסינתזה. כשאנחנו לוקחים מושג או עיקרון מסוים, בשלב ראשון אנחנו עושים לו סינתזה, מנסים אנליזה, מנסים להפריד את מרכיביו השונים, לבודד מרכיבים שונים ולראות מה מרכיב אותו, מה נמצא בתוכו, מה המרכיבים הרלוונטיים ומה הפחות רלוונטיים. בשלב השני אנחנו עושים סינתזות שונות בין המרכיבים האלה, ושם ראינו כל מיני אופציות לבחור אחד מהם, לעשות שילוב של שניהם, לעשות שילוב שאחד דומיננטי והשני תנאי צדדי, השני דומיננטי והראשון תנאי צדדי, צריך את שניהם באותו מעמד, וכן הלאה. אני רוצה עכשיו קצת להביא דוגמאות של סוגיות מסוימות, שדרכן נפגוש קצת את הגוונים השונים של התהליך הזה, האנליטי והסינתטי. אז אני אתחיל עם גמרא שמופיעה בבבא קמא, בדף י' מדובר שם על טומאת יולדת. אוקיי, רואים, נכון? כן, אז הגמרא בבבא קמא אומרת ככה. קצת. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, שיליה שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני, מונין לה מן הראשון. מדובר על אישה שיולדת. אישה שיולדת היא טמאה טומאת יולדת. אוקיי? 14 ימים, 40 ימים, יש שם כל מיני הגדרות, לא משנה, אבל היא טמאה טומאת יולדת במשך זמן קצוב. מרגע שהיא ילדה, עוד 14 יום קדימה, עוד 7 ימים קדימה, תלוי זכר ונקבה, יש כל מיני פרטים שאני לא אכנס אליהם כאן. עכשיו נגיד שהיא ילדה ביום ראשון, ומקצת השיליה יצאה ביום ראשון, ושאר השיליה יצאה ביום שני. כן, היא ילדה סמוך לחצות. אז לפני חצות, לא חצות, חצות זה התאריך הלועזי, זאת אומרת, סמוך לצאת הכוכבים. הצעת לפני צאת הכוכבים יצאה, התחילה לצאת השיליה, יצאה מקצת השיליה, ובסוף צאת הכוכבים יצאה כל השאר. אז ממתי אנחנו סופרים את תומת היולדת של האישה? האם היא טמאה כבר מהיום הראשון, או שרק מהיום השני? אז אולה בשם רבי אלעזר אומר, שמונין למין הראשון, היא מתחילה להיות טמאה כבר ביום ראשון. רק מקצת השיליה יצאה, והיא מתחילה להיות טמאה. למה? כי ההנחה היא שבתוך השיליה הזאת יש ספק אם יש ולד או אין ולד, וברגע שיש ולד אז היא טמאה. אז מספק אנחנו מחמירים. בסדר? אמר לי רבה, מה דעתך לחומרה? חומרה דעתי לידי כולה. ומה, אתה רוצה להחמיר לי פה בספקות? הרי זאת החמרה שבסופו של דבר מביאה לידי כולה. למה? אם מתחילים לספור ביום הראשון, אז גם היום האחרון נגמר יותר מוקדם. אז יום אחרי היום האחרון אתה כבר לא תעשה את זה, אבל יש ספק הרי אולי זה ביום השני מתחיל. אתה צריך לחשוש לשני הכיוונים אם אתה רוצה להחמיר. אז הוא אומר, כן דקה מתהרת לה מראשון, אלא אמר רבה, לחוש חוששת, מימנה לא מימניה, אלא לשני. מהי כמשמלן? דאין מקצת שיליה בלא ולד. אז הוא אומר, אנחנו חוששים לשני הכיוונים. היא מתחילה לספור ביום ראשון ומסיימת ביום שני. בסדר? אז זה מספר שבועות שלם, או שבעה ימים או 14 ימים, אבל אתה מסיים לא ביום שבו התחלת, אתה מסיים יום אחרי. ואז זה מספק, אתה אומר, זה כאילו, אני מתחיל ביום ראשון לחומרה, אבל לצד השני אני מניח שהתחלתי ביום שני, ומסיים את זה בעצם ביום שני, בעוד שבוע, בעוד שבועיים. מה הרעיון? אומרת הגמרא, מהי כמשמלן? דאין מקצת שיליה בלא ולד. מה זאת אומרת? אז פה צריך להיכנס קצת לדיני ספקות. התומעה של היולדת מתחילה רק משעה שרוב הוולד יצא החוצה. רוב הבלה צריך להיות בחוץ, רק אז היא נחשבת יולדת. בסדר? רובו ככולו. אם מקצת הוולד יוצא, יוצא, נמצא בחוץ, זה עוד לא מספיק כדי להכיל את ה, את, להתחיל את ה, את התומעה שלה. עכשיו, אנחנו עושים את החשבון. באופן עקרוני, יצאה מקצת השיליה ביום הראשון. יש אפשרות שהשיליה הזאת בכלל הייתה ריקה, כל הוולד נמצא עוד בחלק שלא יצא. בסדר? יש אפשרות שיש ולד, חלק ממנו לפחות, בחלק הזה של השיליה שיצא. אבל גם אז לא ברור האם זה רוב הוולד נמצא במקצת שיליה הזאת, או רק מיעוט מהוולד נמצא בשיליה הזאת. ואני מזכיר שלצורך התומעה של האישה, צריך שרוב הוולד יהיה בחוץ. לפני כן היא לא טמאה. אז בעצם יש לנו פה ספייק ספייקה, נכון? יש לנו ספק האם יש שם בכלל ולד בתוך השיליה הזאת, וגם אם כן, השאלה אם זה רוב הוולד, או לא רוב הוולד, אוקיי? הגמרא אומרת, מייקה, מה שמענן, דאין מקצת שיליה בלא ולד. זה רק ספק אחד, זה לא ספק ספייקה. למה? אם יש מקצת שיליה, משהו מהוולד יצא. זה ברור. אבל יכול להיות מיעוט או רוב, אז לכן זה רק ספק אחד. אין לי את הספק האם בכלל יש שם ולד. ברור שיש. השאלה היא כמה מהוולד יש שם. האם זה מיעוט או רוב. אז לכן זה רק ספק אחד, ואם זה ספק אחד צריך להחמיר. כך אומרת הגמרא. בסדר? מה?
זה היה ספק ספק.
זאת שאלה שאני לא אכנס אליה כאן. מה שאתה שואל בעצם זה שם ספק חד הוא. בדיני ספקות יש כלל כזה שאומר שאתה לא מפרק ספק אחד לכמה. אתה תמיד יכול להגיד, השאלה אם היה פה חצי זית, שלושת רבעי זית או זית. לא מעניין אותי, או שהיה זית או שלא היה זית. מה אכפת לי כמה לא זית יש. אז זה בעצם, זה מה שנקרא שם ספק חד הוא. והשאלה היא למה פה קוראים לזה ספייק ספייקה ולא ספק אחד? שאלה מצוינת, אבל זה סוגיה מסובכת, אני לא רוצה להיכנס אליה כאן. אז התוספות שם במקום, אומר ככה, זה אומר ככה, דיין מקצת שיליה בלא ולד, אומר התוספות, ואם תאמר, לרבי אלעזר דאמר חוששין, משום דיין מקצת שיליה בלא ולד, אבל אם היה מקצת שיליה בלא ולד, לא הייתה חוששת, נכון? אם הייתה אפשרות שתצא מקצת השיליה בלי ולד בכלל, אז היה ספייק ספייק, אז לא הייתה חוששת. בגלל שאין מקצת שיליה בלא ולד, אז בטוח שיצא ולד, כל מה שיש לי זה רק ספק אחד, האם זה רוב הוולד או מיעוטו, אז לכן מחמירים, אבל אם זה היה ספייק ספייק, היינו מקילים. ככה אגב זה בכל דיני התורה, נכון? בכל דיני התורה, מספק אני אמור להחמיר, אבל בספייק ספייק אני יכול להקל. אם יש לי ספק כפול, אוקיי? והיה תוספות, אבל פה זה לא היה אמור להיות כך. למה? היכי דמי. אם ברשות הרבים, איך מדובר כאן? אם כל הסיפור הזה קרה ברשות הרבים, אפילו בחד ספייקה מתארינן. ואם ברשות היחיד, אפילו בספייק ספייקה נמי תמה. דעת נן, משנה בתארות בפרק ו', כל ספקות שאתה יכול להרבות ברשות היחיד, אפילו ספק ספייקה תמה. בדיני ספק הרגילים, אז הכלל הוא ספייקה דאורייתא לחומרה. ספייק ספייקה בדאורייתא לכולה. אוקיי? אבל בתומעה, כללי הספק הם שונים. בדין, התחום הזה של תומעה, הוא מתנהגים אחרת בעניין הספקות. איך? זה המשנה בתארות שתוספות מביא. זה תלוי איפה נמצא מקום הספק. האם הסיטואציה שבה אני מסתפק נמצאת ברשות הרבים? הספק לכולה וספק ספקה, כמובן לכולה וכן הלאה. לא משנה כמה ספקות יש, אפילו ספק אחד, הולכים לכולה. אם זה ספק ברשות היחיד, הולכים לחומרה ושוב לא משנה כמה ספקות. גם בספק אחד, גם בספק ספקה, גם בשלושה ספקות. הולכים לחומרה. אוקיי? זאת אומרת, הכלל בדיני תומעה, שבדיני ספקות בתומעה, אין הבדל בין ספק לספק ספקה. מה שקובע זה רק המיקום. אם אתה ברשות הרבים, תמיד זה לכולה, אם אתה ברשות היחיד, תמיד זה לחומרה. אבל לא משנה אם זה ספק או ספק ספק, אז זה אין שום הבדל. אז אומר התוספות, הרי פה הדיון הוא בשאלה של תומעת האישה. זה דיון בספק תומעה, נכון? אם זה בספק תומעה, למה הגמרא אומרת שזה תלוי בשאלה אם יש מקצת שיליה בלא ולד או אין מקצת שיליה בלא ולד? הרי אמרנו שאם יש או אין מקצת שיליה בלא ולד, ההבדל הוא האם זה ספק ספק או שזה ספק אחד, נכון? אבל בספק תומעה לא אמור להיות הבדל בין ספק ספק לבין ספק אחד. אם הסיפור הזה היה ברשות הרבים, אז היינו צריכים להקל בספק תומעה. לא משנה אם זה ספק ספיקה או ספק אחד. אם זה ברשות היחיד, היינו צריכים להחמיר, ושוב פעם לא משנה אם זה ספק ספיקה או ספק אחד. לכן זה לא אמור להיות תלוי בשאלה אם יש או אין מקצת שליה בלא ולן. כך שואל התוספות. שאלה קשה מאוד. ויש לומר, דשמעתין איירי, לעניין לאוסרה לבעלה. אומר התוספות, הדיון שלנו פה בסוגיה, הוא לא בדיני תומה. באמת בדיני תומה לא אמור להיות הבדל אם יש או אין מקצת שליה בלא ולן. הדיון שלנו פה הוא לעניין האיסור של האישה לבעלה. אסור להם לקיים יחסי אישות באותה תקופה שהיא טמאה, והדיון הוא על האיסור ולא על התומה. ולגבי האיסור אנחנו הולכים בעצם בגדרי ספקות איסור הרגילים, שיש הבדל מספק אחד לבין ספק ספקה, וספק אחד מחמירים, וספק ספקה מקילים. כך אומר התוספות, זה קשור קצת לשאלה שעסקו בה אחרונים, מה היחס בין התומעה לבין האיסור? כשאישה יולדת, אז יש שני דברים. א', היא טמאה, שהיא נוגעת בדברים ומתמת אותם. ב', אסור לה לקיים יחסי אישות עם בעלה. בסדר? השאלה אם זה אותו דין או זה שני דברים שונים. שבמקרה, או לא במקרה, אבל הם באים ביחד, אבל זה לא אותו דבר. כן? לא, אישה טמאה סתם ככה, אישה שטמאה בתומעת מת. אין איסור לבוא עליה, אין איסור לקיים יחסי אישות איתה. אם אני לא כהן. זה לא, אין בעיה, אין על האיסור להתאמן. אבל פה בתומעה יש איסור לקיים את היחסי אישות. זה היה מקום להגיד שסתם שני דברים, מתמאה זה א', ב', יש איסור לקיים את היחסי אישות, אין קשר ביניהם. שירות שנייה לא, בגלל התומעה שלה, משום מה התומעה הזאת שונה, אסור לקיים את היחסי אישות, בגלל התומעה שלה. אז האחרונים מביאים מהתוספות הזה ראיה, שזה באמת שני דברים שלא תלויים זה בזה, התומעה והאיסור. עובדה שתוספות אומר, אנחנו יכולים להכריע אחרת את השאלה של התומעה ואת השאלה של האיסור. לדוגמה, אם אנחנו נהיה ברשות הרבים, אז לעניין התומעה, בספק אחד, נגיד אין מקצת שליה בלא ולד, זה ספק אחד ברשות הרבים. מה אמור להיות הדין לגבי התומעה? תאורה, כי זה ברשות הרבים. לגבי האיסור? אסורה, נכון? כי בספק אחד צריך להחמיר באיסור, אוקיי? ואז הנה אנחנו רואים שיש לה איסור על בעלה למרות שהיא לא טמאה. אז רואים שהאיסור והטומאה לא באים בהכרח ביחד. אותו דבר בספק ספקה ברשות היחיד. שלעניין טומאה אנחנו נטמא אותה, נחמיר, אבל לעניין האיסור אנחנו נקל, כי זה ספק ספקה. השני המצבים האלה מראים לנו שיכולות להיות סיטואציות שבהן תופיע הטומאה בלי האיסור, או האיסור בלי הטומאה. אז זה בעצמו כבר לקח מעניין. מבחינתנו. אנחנו מדברים על חקירות ועל מרכיבים שונים, אנליזה של מרכיבים, אז אני אומר פה, במקרה שאישה ילדה, חלים עליה שני דינים, היא טמאה והיא אסורה לבעלה. מיד עולה השאלה הלמדנית, מה הקשר בין שני אלה? זה אותו דין, זה שני ביטויים של אותו דבר, שני צדדים של מטבע, וסתם שני דינים בלתי תלויים. אז הנה, מהתוספות הזה אפשר להראות, שלפחות שיטתו, זה שאין קשר בין שני הדברים. בפשטות זה אפילו יוצא מהגמרא. התוספות אומר את זה מכוח קושי בגמרא. אם זה היה ספק בתומעה, לא, הגמרא לא הייתה אמורה לעשות חילוק בין ספק אחד לספק שפקה. אז אפילו לא תוספות, זה בעצם גמרא, מה שכתוב פה, אלא אם כן נמצא תירוץ אחר לגמרא. אז זה מה שהאחרונים לומדים פה מתוספות. אבל יש פה שאלה אחרת שעולה בהקשר הזה של תוספות. וזה שאלה של אבני נזר. העתקתי פה קטע מספר זה אומר ככה, הספר הזה זה נקרא נפש יונתן, זה ספרי פלפולים של רבי יונתן אייבשיץ על פרשיות השבוע. אני פעם היה לי תחביב כזה בשבתות, הייתי קורא את הספרי פלפולים האלה, תענוג אמיתי. דיברנו פעם על ההבדל בין דרוש לפלפול, לא? לא הזכרתי את זה, סתם נקודה מעניינת. מה ההבדל בין דרוש לפלפול? כשאתה אומר, אתה מעלה טיעון תורני סביר, או כל טיעון, לא תורני, סביר, אז הטיעון הזה אמור להיות טיעון בריא מבחינה לוגית, זאת אומרת, תקף מבחינה לוגית, שהמסקנה שלו נכונה. הנחות נכונות ולכן גם המסקנה נכונה. זה נקרא טיעון טוב, נכון? מה קורה אם יש לי טיעון שהוא תקף מבחינה לוגית והמסקנה שלו שגויה? או שהמסקנה שלו טובה, אבל הטיעון דפוק. אז הראשון זה פלפול והשני זה דרוש. פלפול זה מצב שבו העסק הוא עסק נכון, אבל המסקנה לא נכונה. ודרוש זה מצב שבו העסק הוא על הפנים, אבל המסקנה נכונה. כן? כל הוורטים שאתם שומעים בבית הכנסת הם כולם דרושים. כולם, עד האחרון כמעט. מה זה דרושים? אומרים כל מיני שטויות, לא קשור, אותם קשה מדרשים ומיישב וזה, שום דבר לא מתחיל ולא נגמר, אבל אתה מסיים בזה שצריך להיות ירא שמיים ולעבוד את השם ולהיות ענוותן והכל בסדר, יישר כוח ונזכה לראות בנים ובני בנים. זאת אומרת, בסוף בסוף אתה מסיים במסקנה נכונה, אז מה אכפת לי מה כל השטויות שאמרת בדרך? נכון, זה נקרא דרוש. זה דברים חסרי ערך לחלוטין, זה ביטול תורה. הצד השני זה פלפול. מה זה פלפול? פלפול זה מצב שאתה מעלה היסק שהוא נכון, או לפחות לכאורה נכון, אבל הוא מוביל למסקנה לא נכונה. שים דוגמה, הנה דוגמה. בואו אני אראה לכם שצריך לשים ציצית על המשקוף הזה. ומה בגד של ארבע כנפות שפטור ממזוזה? חייב בציצית. משקוף שחייב במזוזה אינו דין שיהיה חייב בציצית. קל וחומר לגמרי, יש קלים וחמורים כאלה במאותיהם בשס, נכון? קל וחומר לגמרי. מי שיכול להראות לי מה לא בסדר במקל וחומר הזה? הטיעון מצוין. המסקנה נשמעת לנו על פני השטותית. נכון, אף אחד לא מעלה בדעתו לשים ציצית על המשקוף. אותו דבר, אגב, יכולתי ללמוד לשים מזוזה על הבגד של ארבע כנפות. מה משקוף שפטור מציצית חייב במזוזה? הבגד של ארבע כנפות שחייב בציצית, אינו דין שיהיה חייב במזוזה. עוד פעם, טיעון שהוא קל וחומר שנראה בסדר גמור. אבל המסקנה ברור לנו שהיא שטויות. זה נקרא פלפול. פלפול, וורטים של פורים, וורטים טובים של פורים. וורטים טובים של פורים זה פלפולים. שהעסקים, קשה לך לשים את האצבע מה לא בסדר בעסק. אבל המסקנה היא כמובן שטויות. וזה בעצם, הייתי אומר, איזשהו סוג של חידה. החידה. הרי אתה יודע שהמסקנה לא נכונה. זה אומר שמשהו בדרך דפוק. בוא תשים את האצבע מה לא בסדר בדרך. וזה לא קל. אם הפלפול בנוי טוב, אז יש אנשים שהם אומנים בבניית פלפולים, זה רבי יונתן אייבשיץ למשל, אומן בבניית פלפולים, אז אתה אומר, משהו פה מסריח מהשורש, אבל אני לא מצליח לשים את האצבע, מה לא בסדר בהסקים שלו, אוקיי? אז פלפול זה דבר בעל ערך, כי הוא מחדד אותך, הוא נותן לך חידה, זה אתגר אינטלקטואלי. דרוש זה סתם שטויות, זה ביטול תורה. ושניהם כמובן לא נכונים. זאת אומרת, מה שנכון זה טיעון, שגם הטיעון נכון וגם המסקנה נכונה. זה מה שאמור להיות, אוקיי? טוב, אז פה בכל מקרה, אז בספר הזה, למטה, בהערה של המביא לבית הדפוס, המביא לבית הדפוס היה נכד של אח של הסוחט שובר. דודו זקנו, כן, דודו זקנו זה אח של סבא, הוא היה הסוחט שובר, העגלתל, הבני נזר, כן? הוא מביא פה למטה הערה בשם הסוחט שובר. הוא אומר ככה, ושמעתי מפה קדוש, כבוד קודשו מרן דודי זקני, הגאון הקדוש, רבן של כל בני הגולה, כן, הוא לא מפסיקים עם התארים, שליט האב בדין סוחת שוב וכו', ביאור דברי התוספות הנ"ל. על פי דברי הכוזרי, במאמר ג' סימן ממתת, שאין תומה רק במקום קדושה. מה זאת אומרת? השאלה שלו בעצם, היא שאלה כזאת. מאיפה אנחנו יודעים, פה כבר הגעתי לתירוץ, אבל, מאיפה אנחנו יודעים שבדיני ספקות טומאה הם שונים מדיני ספקות הרגילים? ספק טומאה ברשות הרבים טהור, ספק טומאה ברשות היחיד טמא, ולא משנה כמה ספקות. אז הגמרא לומדת את זה מסוטה. סוטה שנסתרה מבעלה, השאלה אם היא נטמאה או לא נטמאה, ברגע שהיא נסתרה, זה היה ברשות היחיד, אז ספק אחד יטמאה. אם היא לא נסתרה, היא הייתה ברשות הרבים, אז כל רמה של ספקות, לא משנה, היא טהורה. אוקיי? לא משנה, הגמרא לומדת את זה משם. שואל הסוחט שעובר על הגמרא שלנו, הגמרא שראינו פה בבבא קמא. אתה אומר לי שמדובר פה על האיסור של האישה לבעלה, של היולדת, זה לא קשור לטומאה, זה איסור. כל הדין הזה של ספקות טומאה נלמד מאיסור של אישה לבעלה. מסותה. אז איך אתה יכול להגיד לי, לא, פה זה לא דיון של טומאה, זה דיון של איסור של האישה לבעלה. דיון של טומאה זה משהו אחר לגמרי. מה זה קשור לאיסור של אישה לבעלה? כל דיני ספק טומאה נלמדים מדיני צוטה, שזה איסור של אישה לבעלה. אז איך אתה יכול לחלק לי בין דיני האיסור של האישה לבעלה לבין דיני הטומאה? בסדר? ברורה השאלה. אוקיי. אז זאת השאלה. אז עכשיו הוא עונה על זה. אז הוא אומר, הוא באר דברי התוספות הנ"ל על פי דברי הכוזרי במאמר ג', שאין טומאה רק במקום קדושה, כגון בקודשים ותרומה ומעשרות. בסדר? מה זאת אומרת? יש בהלכה מושגים של קדושה, טומאה, איסור, היתר. קדושה וטומאה, איסור והיתר זה לא אותו דבר. זה קטגוריות שונות. מה זאת אומרת? קדושה שייכת, טומאה שייכת רק במקום של קדושה. איפה שיש קדושה, ההפך מזה זה טומאה. איפה שיש היתר, ההפך מזה זה איסור. זה קטגוריות שונות. בסדר? אז הוא אומר, איפה, מה זה הדברים ששייכים מהם קדושה? בקודשים, קורבנות, בית המקדש וכו'. תרומה, זה גם עניינים של קדושה, מעשרות, אני לא יודע למה הוא מכניס את זה גם, אבל בתרומה לפחות, זה גם עניין של קדושה. שם שייכת תרומה, לכן אסור לתמה תרומה, אסור לתמה להיכנס לבית המקדש, אסור לכהן תמה לעבוד, כי תרומה מפריעה לקדושה. בסדר? במקום שיש קדושה, התרומה היא בעייתית. אבל, במקום שאין קדושה, אז לא רלוונטי לדבר על תרומה. זה לא מדבר בקטגוריות האלה. במקום של חולין אין קדושה ואין טומאה, זה סתם, זה חולין, זה ניטרלי. זה לא אומר שתחום החולין הוא ניטרלי במובן הזה שלא אכפת לי מה תעשה שם. יש איסור, היתר, מצווה, הכל קיים בתחום החולין. אבל זה לא שייך לקדושה ולטומאה. נגיד, בבית המקדש יש קדושה וטומאה, אבל באיסור אכילת חזיר זה לא שייך לקדושה וטומאה, זה בתחום החולין, זה לא קשור לקדושה. אבל אסור לאכול חזיר, ומותר לאכול בשר כשר. בסדר? יש איסור ויש מצווה והכל בתחום החולין. בתחום הקדושה יש גם טומאה וקדושה, שזו קטגוריה בפני עצמה. עכשיו, האיסור של נידה או יולדת, זה אותו דבר, לבעלה, זה איסור של חולין, נכון? זה לא שייך לקדושה, איסורים, אוקיי? כמו שכתוב בחולין דף למד א', ששם הגמרא מדברת על טבילה, יש טבילה לטהר לעניין טומאה, ויש טביעה של נידה לבעלה. נידה לבעלה זה טבילה של חולין. לכן למשל לא צריך כוונה בשביל להיטהר. בטבילה לחולין צריך כוונה כדי להיטהר. אז אומר, אז נידה בעצם, האיסור של נידה לבעלה זה איסור. בתחום החולין, זה לא קשור לקדושה. על כן מה שעשרה תורה נידה לבעלה, אינו משום טומאה, רק איסור גרידה. היין שם בדבריו הנחמדים מפז. ואלה הן דברי התוספות הנ"ל. דספק מנידה, דסבר מנידה לבעלה, אין לדון בה כספק טומאה ברשות היחיד או ברשות הרבים. רק ספק איסור גרידה. כן? ספק של נידה או יולדת, האיסור לבעלה, זה ספק איסור, זה לא ספק טומאה. כמו שתוספות אומר, ספק איסור. ולכן בספק מחמירים, בספק ספקה מקילים. שאלנו, כן, אבל כל הדין של ספק טומאה נלמד מסוטה, וגם סוטה זה איסור של אישה לבעלה. ונכון, אבל ועד הגמרינן ספק טומאה ברשות הרבים, מסוטה לבעלה, דה בעלה חולין, ואיך חשוב ספק טומאה? האיסור של אישה לבעלה זה חולין. אז איך אתה לומד מסוטה את הדין של ספק טומאה? זה אומר, היינו עד האמרינן בגמרא דבעלה חולין, היינו רק לעניין איסור נידה, דהיין האיסור מחמת הקידושין. דה גם בפנויה איקה חיוב קראת. ואם כן, אין שייכות איסור נידה לקידושין, רק לביאה גרידה. ושפיר חשיב בעלה חולין. אבל סוטה דה איסור רק לבעלה, דה מוקדשת לו, וקידושין לשון הקדש, דאסר לה כולי אלמה כהקדש. ובגמרא פריך דנפשטו קידושי בכולה, דמדמו לה לקורבן. וכיוון דאיסור סוטה נמשך מכוח קדושה, הווה שפיר האיסור מצד טומאה. דהווה במקום קדושה כדברי הכוזרי הנ"ל, ושפיר סוטה לבעלה, הווה ספק טומאה ולא ספק איסור. שאין כנידה, דהיין האיסור מחמת קידושין, רק איסור גרידה, חשיב כספק איסור ולא ספק טומאה. מה הוא אומר? הוא אומר ככה. איסור, אישה שסתתה, אז היא אסורה על הבעל ולבועל. נכון? היא אסורה על הבעל. למה היא אסורה על הבעל? בגלל שהיא מעלה בקדושה של הקידושין. למה קידושין נקראים קידושין? יש שם מימד של קדושה. הגמרא בקידושין, בדף ו עמוד ב, או מדברת על זין בעצם, הגמרא מדברת שמה, משווה את הקידושין לדיני קדושה. אומרת, הגמרא אומרת שם, מי שמקדש חצי אישה, אז נפשתו קידושן בכולה. כמו שמי שמקדיש חצי בהמה, הקדושה פושטת בכל הבהמה. רואים שהגמרא מדמה קידושין לדיני הקדש, לדיני קדושה. אוקיי? לכן גם זה נקרא קידושין, הגמרא אומרת, בישע אסר לה אקולי אלמה כהקדש. כשאתה מקדש אישה, אתה אוסר אותה על שאר העולם כמו הקדש, שאסור לשימוש על ידי שאר העולם, חוץ מאשר לצורך המקדש. אוקיי? אז לכן קידושין זאת קטגוריה של קדושה. אם אישה סתתה, אז היא מעלה מעל באישה, ככה הגמרא אומרת, התורה אומרת, מה זה מעלה מעל באישה? מעילה, כוונה חילול של הקדושה, זה נקרא מעילה, נכון? זה אומר שהאיסור שלה לבעלה הוא איסור שהוא בגדר של טומאה. כי זאת פגיעה בקדושת הקידושין. האינדיקציה לזה, שאחרי שהיא עשתה את זה, על מישהו אחר היא לא נאסרת. רק על הבעל ועל הבועל. לא איסור כללי, זה לא שהיא הפכה להיות פתאום משהו אסור, על כל הגברים בעולם. אסורה לבעל ולבועל, בגלל הפגיעה שהיא פגעה בקשר הקידושין ביניהם. ולכן, כיוון שזה פגיעה בקדושה, אז לגדר של האיסור הזה יש גדר של טומאה. כי טומאה שייכת רק במקום קדושה. אבל נידה או יולדת, זה לא איסור לבעלה, זה איסור לכל אחד שיבוא עליה. אישה שהיא פנויה, והיא ילדה, או שהיא נידה, אסור לבוא עליה. אסור לקיים את היחסי אישות. זה לא קשור לבעל, זה לא קשור לקידושין. זה מצב שהיא עצמה הופכת להיות אסורה. זה באמת איסור ולא טומאה. כיוון שהאיסור פה הוא לא מחמת פגיעה בקדושה. זה לא שייך לפגיעה בקידושין. זה איסור, איסור ככל איסור אחר. אוקיי? לכן ספק טומאה של אישה שסתתה, ספק באישה שסתתה, זה ספק טומאה. כי האיסור שם הוא מחמת הפגיעה בקדושה, בקידושין. וכאשר יש איסור שהוא בא מחמת פגיעה בקידושין, אז יש לו גדר של טומאה. אבל איסור של יולדת או נידה, הוא בכלל לא קשור לקדושה, ולכן הוא לא בגדר של טומאה. ספק איסור. וזה מה שאומר התוספות. שהאיסור של האישה לבעלה, כשאנחנו מדברים על יולדת, היולדת לא אסורה רק על בעלה, היא אסורה על כולם, כמובן מטבע הדברים, היא רק מותרת לבעלה, אז זה הדיון. אבל האיסור על היולדת הוא לאו דווקא לבעלה, הוא לא קשור לפגיעה בזוגיות, להפך, זה שהיא יולדת זה יוצר את הזוגיות. אז זה לא, אין פה שום בעיה של פגיעה בקדושה. ממילא הגדר של האיסור הוא לא טומאה. ולכן אומר התוספות, שהספקות פה עובדים בהגדרה של ספק איסור, ולא של ספק טומאה. מה ששאלנו, כל ספק טומאה הרי נלמד מאיסור של סוטה לבעלה. זה גם כן איסור של אישה לבעלה. לא, איסור של סוטה לבעלה זה לא כמו איסור של יולדת לבעלה. איסור של סוטה לבעלה זה בגלל פגיעה בקדושת הקידושין שלהם. אז יש לו גדר של טומאה. פגיעה בקדושה זה טומאה. ולכן הדין של ספק של סוטה לבעלה זה דין של ספק טומאה. לעומת זאת הדין של ספק יולדת לבעלה זה דין של ספק איסור. וזה מה שתוספות בעצם אומר. תוספות בעצם אומר שפה הדיון הוא על ספק איסור, ולכן ההגדרים הם שבספק צריך להחמיר, ובספק ספקה אפשר להקל. ולגבי הטומאה של היולדת, שהיא באה יחד עם האיסור, אבל זה משהו אחר שהוא בלתי תלוי. הטומאה נידונה לפי גדרי ספק טומאה, ברשות הרבים, ברשות היחיד, תלוי איפה שזה היה. בסדר? לא, היא טמאה. עוד פעם. בנידה יש שני אספקטים. אספקט אחד של טומאה שהוא באמת טומאה. זה שהיא טמאה ושהיא מטמאה דברים אחרים. אבל האיסור שלה לבעלה לא קשור לטומאה. זה שני דברים בלתי תלויים. לא אמרתי שאין בה טומאה, יש בה טומאה.
לא, אבל לפי מה שהוא אומר, אין קדושה
עם
חולין
לגמרי. האיסור שלה לבעלה הוא חולין. לא, יש טומאה, אבל גם שרצים הם לא קדושים. יש שם טומאה במי שנוגע בשרץ. לא, ברור. כשהתורה אומרת שדבר מסוים הוא טמא, היא בזה, היא אומרת לנו שהוא שייך כנראה לקטגוריה של הקדושה והטומאה. אז שאישה נידה, אז יש בה טומאה, זה ברור, וזה נידון לפי גדרי ספק טומאה. הטענה היא שהאיסור של האישה הנידה לבעלה לא קשור לטומאה שלה. שני דברים שונים. האיסור ההוא זה איסור של חולין. ברור שיש בה גם היבט של טומאה, וזה בדיוק מה שתוספות אומר. שאם אתה תדון לגבי הטומאה של האישה, אז אתה תלך לפי גדרי ספק טומאה, ובאמת יש בה את הטומאה הזאת. אבל אם אתה דן באיסור שלה לבעלה, אז ההגדרה היא ספק איסור, ולא ספק טומאה. בסדר? אז הנה דוגמה לאנליזה שאנחנו עושים. אנחנו רואים שהאישה כאשר היא יולדת או כשהיא נידה, אז יש בה שני דברים. יש בה טומאה, ויש בה איסור לבעלה. ההסתכלות הראשונית אומרת לנו, טוב, זה כנראה שני צדדים של אותה מטבע, זה בא ביחד, זה לא מקרה ששני הדברים האלה באים ביחד. כנראה שהם שני צדדים של אותה מטבע. מה אתה עושה? לא, מה פתאום? יש פה שני אספקטים, ובעצם כל אחד מהם בלתי תלוי בשני. זה לא בהכרח אומר שהם שני צדדים של אותה מטבע. זה סתם לקח חשוב. אתם יודעים, יש משל של לייבניץ, משל השעונים. הוא אומר, תחשבו על, יש לכם שני שעונים, ששניהם מראים בדיוק את אותה שעה, בהתאמה מלאה, כל הזמן בדיוק את אותה שעה. אתם יכולים להניח כמה אפשרויות להסביר את ההתאמה הזאת. אפשרות אחת, ששעון א' גורם לשעון ב'. שעון א' גורר אחריו את שעון ב', ולכן יש התאמה ביניהם. אפשרות שנייה, שעון ב' גורר אחריו את שעון א'. אפשרות שלישית, שאף אחד מהם לא גורר את אף אחד, זה פשוט שני דברים שמסונכרנים בגלל גורם שלישי. שזה כמובן התשובה הנכונה פה, כן? השען בנה את שני השעונים באופן כזה שהם רצים באופן מסונכרן, אבל לא בגלל שאחד מהם תלוי בשני או נגרם על ידי השני, אוקיי? לכן כשאנחנו רואים מתאם בין שני דברים, צריך להיזהר. מתאם, זה סטטיסטיקאים תמיד מטריים בעניין הזה, שמתאם או קורלציה אין פירושה סיבתיות. העובדה שיש קורלציה בין שני דברים לא אומרת שיש יחס סיבתי בין שני הדברים. אוקיי? יכול להיות שיש מתאם מסיבות אחרות, יש משהו גורם שלישי שגורם למתאם הזה, אבל לא שאחד הוא סיבתו של השני. אם זה כמו שאומרים, לא כדאי לעשות דיאטה. יודעים למה? כי מי שעושה דיאטה הוא שמן. עושה דיאטה אתה תהיה שמן, לא כדאי. כי כל מי שעושה דיאטה הוא שמן. לכן לא כדאי לעשות דיאטה. מה הבעיה פה? יש קורלציה, נכון? יש קורלציה בין שמנים לכאלה שעושים דיאטה. אבל אל תסיק מזה שיש יחס סיבתי שמי שעושה דיאטה משמין. במקרה הזה היחס הסיבתי הוא הפוך. מי שמשמין עושה דיאטה. או לפחות אמור לעשות דיאטה. אוקיי? אז הקפיצה מקיומה של קורלציה לקביעה של יחס סיבתי, זאת קפיצה בעייתית. לא, צריך להיזהר איתה. פעם מאמר, מכתב, לעיתון של איזה פרופסור מהטכניון, שהוא אמר שמדינת ישראל לא משקיעה מספיק בהשכלה הגבוהה. וזה נותן את אותותיו בתל"ג. זאת אומרת, צריכים להגדיל את ההשקעה בהשכלה הגבוהה כדי להגדיל את התל"ג. והייתה לו ראייה. מה הראייה? תעשה סטטיסטיקה במדינות בעולם, ככל שהתל"ג יותר גבוה, ככל שההשקעה בהשכלה הגבוהה יותר גבוהה, יותר גדולה, ככה התל"ג גבוה יותר. אז לכן, מדינת ישראל, אם היא רוצה להגדיל את התל"ג שלה, אתה חושב שאתה חוסך כשאתה לא משקיע בהשכלה הגבוהה. אבל אתה טועה, אתה פוגע. כמו שאם תשקיע, יהיה לך תל"ג גבוה יותר. מה אתם אומרים? הוא צודק? יכול להיות זה לא מספיק, השאלה אם הוא צודק. לא, תחשבו, זה היגיון, לא צריך, זה לא מידע, זה היגיון. האם הלוגיקה שלו נכונה? רמז לא. למה לא? הרבה פעמים הסיבתיות יכולה להיות הפוכה. מדינות שיש להן תל"ג גבוה, יש להן הרבה כסף, יכולות להשקיע בהשכלה הגבוהה. שאלה מה הסיבה ומה המסובב, כמו השמן והדיאטה. אוקיי? זה לא אומר שההשקעה בהשכלה הגבוהה מגדילה את התל"ג. יכול להיות שזה שהתל"ג גדול גורם לזה שמשקיעים בהשכלה הגבוהה. אולי כן, אולי לא, יכול להיות שהוא צודק. אבל כשאתה מעלה טיעון, לא מספיק שיכול להיות שאתה צודק. אתה מעלה טיעון, אתה צריך להראות לי שאתה צודק. וטיעון אין כאן. אוקיי? אז, וזה כשל, אתם יודעים, הרבה מאוד מחקרים ברפואה, למשל. כן, לא יודע, אתה שותה קפה, זה גורם לסרטן. איך אתה יודע? כי אתה עושה סטטיסטיקה באוכלוסייה של שותי קפה ולא שותי קפה, ואתה בודק כמה חולי סרטן יש בכל אוכלוסייה. אבל יכול להיות שמי שחולה בסרטן, יש לו נטייה לשתות קפה. אולי, לא יודע. אתה לא יכול לדעת. בשביל לדעת את הדבר הזה, צריך לעשות רגרסיות, זה סיפור יותר מסובך. וצריך, אפשר לנסות ולטפל בדברים האלה, לא תמיד אגב. אפשר לנסות לטפל בדברים האלה, אבל זה לא טריוויאלי. הרבה מאוד מהמחקרים בפסיכולוגיה וברפואה לא שווים את הנייר שהם כתובים עליו. אמיתית, ומצטטים את זה כעובדות מוצקות.
יש לו סבירות.
אם יש לך סבירות, אז תגיד אותה, עזוב אותי מהנתונים. אם זה נראה לך הגיוני, אז תגיד שזה הגיוני. אבל אתה רוצה להוכיח לי שזה נכון. הוכחה אין כאן. למה? 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 מאיפה באה הסבירות הזאת? מה, אתה יודע שלחולי סרטן אין נטייה לשתות קפה? ידוע לך משהו על העניין? יש כל אחד, יש לו... בסדר, תבדוק, אבל צריך לבדוק. אני אומר, אפשר לבדוק, אבל צריך לבדוק. זאת אומרת, הנתון הזה כשלעצמו לא מספיק כדי לטעון את הטענה הזאת. אוקיי? ואנחנו... אין מחקר אחד שמתפרסם בעיתונות שלא לוקה בקשר לזה. אין, לא תמצאו. אני לא רוצה לומר שבמאמר המקורי זה היה, אבל כשזה מוצג לפחות בעיתון, במאמר המקורי אני רוצה לקוות שלפחות חלקם כן מקפידים על חשיבה סטטיסטית מסודרת. אבל כשזה מגיע לעיתונות הפופולרית, אתה שומע, האוזניים שלי מצלצלות כל פעם כשאני שומע את הדברים האלה. הטיעונים מופרכים לחלוטין מוצגים כאילו זה עובדות. זאת אומרת, מה, יש מספרים, מי יכול להתווכח עם המספרים? זה נתונים, מתמטיקה, מדע. איך אפשר להתווכח עם זה? זה הזוי. אין כתבה אחת שהיא מחזיקה מים בתחומים האלה. כלום, פשוט כלום. טוב, בכל מקרה לענייננו, מה שאני רוצה לומר זה שצריך להיזהר מקורלציות. קורלציות זה דבר מבלבל. כן, בדיוק היום דיברתי בעצם על קורלציות מדומות. כן, תחשבו למשל, אחד השיעורים האחרים, תחשבו למשל, כן, פעם נסעתי באוטובוס וראיתי מהחלון סטיקר על, 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 על אוטו שכתוב בו, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. היה ממשלת רבין, לא משנה, לפני כבר כמעט 30 שנה, בממשלת רבין, עוד פעם עלה העניין הזה של הגולן, לסורים, כן לעשות הסכם, לא לעשות הסכם וכו', והיה שם ויכוחים, כרגיל, היו הוויכוחים, והיה סטיקר, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. ושאלתי את עצמי, האם בעל הרכב הוא איש ימין או איש שמאל? מה השקפותיו? ועניתי לעצמי שאין לי מושג, אין לי דרך לדעת. למה? אומר שהוא מתנגד, לא? זאת אומרת, לכאורה איש ימין. לא, לא נכון. כי השאלה היא אם יש לרבין או אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן, ביסודה היא שאלה מוסרית. בלי קשר לשאלה מה אתה חושב ברמה הפוליטית, ביטחונית, אידיאולוגית, האם כדאי לעשות הסכם כזה או לא כדאי. יש שתי דעות, אוקיי? אבל בלי שום קשר לזה, יש שאלה מוסרית, מוסר פוליטי. אתה רצת לבחירות, והודעת שהמדיניות שלך זה לא להחזיר את הגולן. הגולן הוא נכס אסטרטגי, לא מוותרים עליו. עכשיו, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, כמו שאמר מישהו כמה שנים אחרי רבין, אריק שרון, ושינית את העמדה שלך. זאת אומרת, לגיטימי אגב. אדם יכול לשנות את דעתו, כמו שמשה דיין אמר, רק חמורים לא משנים את דעתם. כן, בן אדם יכול לשנות את דעתו. השאלה הגדולה זה האם מותר לך לפעול לפי דעתך השונה. או... אתה צריך לחזור לעם, להגיד להם, חברים, שיניתי אידיאולוגיה, אני מבקש מכם להצביע לי, עכשיו האידיאולוגיה שלי היא זאת. שאומרים, יש לי הרבה מאוד עקרונות, אם זה לא מוצא חן בעיניך, יש לי עוד הרבה אחרים. אז אני יכול, במקרה הזה זה בדיחה, אבל לשנות תפיסת עולם מותר, זה לגיטימי. ואדם יכול להגיד, אוקיי, טעות הייתה בידי, עכשיו יש לי תפיסת עולם אחרת. אבל השאלה אם הוא צריך לחזור חזרה לבחירות, ולבקש מנדט מהעם להתנהג לפי התפיסה החדשה שלו. כי המנדט שהוא קיבל הייתה לתפיסה, היה לתפיסה אחרת. אז מי אמר שיש לו מנדט להתנהג לפי מיטב הבנתו? ואני מאמין לו שמיטב הבנתו. אני לא מדבר כרגע מי שעושה דברים שהם לא בסדר. וזה באמת מיטב הבנתו, אוקיי? שאלה לא פשוטה. שאלה מוסרית לא פשוטה, במוסר פוליטי. אבל אתם מבינים שהיא בלתי תלויה לחלוטין בשאלה המהותית, האם כדאי לעשות הסכמים אסורים או לא כדאי. אידיאולוגית, דתית, ביטחונית, לא משנה, מדינית, מה שאתם רוצים. שאלה אחרת לחלוטין, אין שום קשר ביניהם. כמה קבוצות היו צריכות להיות באוכלוסייה? שתי שאלות בלתי תלויות, קומבינטוריקה לילדים. 4, נכון? כאלה שעונים בכן על המוסרי ובכן על המהותי, כן ולא, לא וכן, לא ולא. נכון? 4 שאלות, 4 קבוצות, שתי שאלות בלתי תלויות, שלכל אחת יש שני צדדים, זה 4 קבוצות. אוקיי? כמה היו בפועל? 2, נכון? את הקבוצה אחת שאמרה שאין לרבין מנדט כי זה לא מוסרי, וגם אסור לעשות הסכם כזה. והקבוצה השנייה אמרה, בטח שיש לו מנדט, וזה מאוד מוסרי, והכל מצוין, וגם ראוי לעשות הסכם כזה. וזהו. שתי הקבוצות הלא הלכסוניות לא היו. הקבוצה שאומרת, תראה, זה מאוד מוסרי, הוא יכול לעשות מה שהוא מבין, למרות שאני אישית מתנגד להסכמים אסורים. לא שמעתם קול כזה בוויכוח, או להפך. אני אישית בעד הסכמים אסורים, אבל אני חושב שאין לו מנדט לעשות את זה כי זה לא מוסרי. הוא רץ על טיקט אחר לבחירות. גם כל כזה לא שמעתם. מתוך 4 הקבוצות היו בפועל בשטח 2. רק 2. אגב, זה עוד מקרה פשוט. היה הסיפור של ה... דיברתי על זה היום, לא זוכר פה באחד השיעורים שנתתי היום. היה פסק דין של בית הדין הרבני באשדוד. שהוא פסל את כל הגיורים של מערך הגיור של הרב דרוקמן. הוא אמר שהדיינים כולם רשעים, ולכן כל הגיורים בטלים. כי ברגע שהדיינים רשעים, אז זה לא בית דין. אם אין בית דין, הגיור לא תקף. אוקיי? וזה הגיע לבית הדין העליון של הרבנות, שישרו את פסק הדין הזה, ואז הרב עמר התערב ושינה אותו חזרה. זאת אומרת, ביטל את זה. יצר, כן, זה הפך אלפי יהודים שכבר יש להם ילדים, והכל לגויים. זאת אומרת, זה בנף קולמוס. בכל אופן, אז התנהל ויכוח סביב העניין הזה, אוקיי? עכשיו, אני ככה התרשמתי ממה ששמעתי, שיש אנשים שיש להם עמדות לכאן ולכאן. אגב, גם אני חשבתי שהוא צודק. לא שהם רשעים, לא שהם רשעים, אלא שהם טועים. הם לא דרשו קבלת מצוות בגיור, ולדעתי בלי קבלת מצוות זה לא גיור. אוקיי? אז ברמה המהותית חשבתי שהוא צודק. והיו דעות לכאן ולכאן. אחרי כמה שבועות, קווי החזית הסתדרו. כל הרבנים הציונים דתיים חשבו שיצאו נגדו וחשבו שהוא לא צודק, וכל הרבנים החרדים היו איתו וחשבו שהוא צודק. אוקיי? וזהו, היו שתי קבוצות בין הרבנים, בין הדעות, לא רק הרבנים, כמובן, כולם הביעו דעתם, לא צריך להבין משהו בשביל להביע דעה בדברים האלה, אבל גם אלה שהבינו בדברים האלה, התחלקו לשתי קבוצות. עכשיו, אני כתבתי מאמר למקור ראשון על העניין הזה, ואמרתי שבלי לחשוב בכלל, תוך 10 שניות, אני יכול להציג בפניכם, מני 13 שאלות זה היה, בלתי תלויות, שאתה צריך לענות עליהם כדי לגבש עמדה בשאלה הזו. עכשיו, 13 שאלות שבכל אחת מהן יש בהחלט צד לפה וצד לפה. זאת אומרת, זה לא שאלות פיקטיביות. אוקיי? כמה קבוצות אמורות להיות באוכלוסייה? 8K, נכון? 2 בחזקת 13. 8,000 קבוצות. 8,000 דעות שונות. לא 8,000 אנשים. 8,000 דעות שונות אמורות להיות באוכלוסייה. כמה היו? 2. קבוצה אחת ענתה בכן על כל 13 השאלות, קבוצה אחת ענתה לא על כל 13 השאלות. עכשיו אני נזכר, כן, זה, דיברתי על זה במחלוקת ואמת, שיעור על מחלוקת ואמת. הטענה שאנחנו לא ישרים, כקבוצה, יכול להיות בן אדם שהוא במקרה עונה 13 השאלות כן, או 13 השאלות לא, יש גם קבוצה כזאת. אז זה שכולם מסתדרים בקבוצות האלה, זה אומר שמשהו פה לא מתנהל ישר. ולמה? אנשים רותמים את התשובות לשאלות, למטרה שאליה הם רוצים להגיע. זאת אומרת, אם בסוף אתה רוצה להגיע לזה, שכולם רשעים וצריך לפסול את כל הגיורים שלהם, אתה תענה בלא על כל השאלות. ואם אתה רוצה להגיע למסקנה שהם צדיקים והגיורים תקפים, אתה תענה בכן על כל השאלות. אבל לא בגלל שבדקת כל שאלה לחוד והגעת למסקנה לגביה. אלא בגלל שאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, ואתה רותם את כל השאלות לצורך הזה. או במילים אחרות, אתה מתנהל בצורה לא ישרה. אתה חושב בצורה פשטנית, בצורה לא ישרה. אוקיי? אתה משקר באופן מסוים. אוקיי? מה כן צריך לעשות? מה שצריך לעשות זה לחשוב על כל אחת מן השאלות, לגבש לגבי העמדה. יכול להיות שבשאלה 1, 2, 3, 7, 10, 11 ו-15 אני אגיד כן, ובשאר אני אגיד לא. אוקיי? בסוף אני צריך לגבש עמדה. אז אני צריך לגבש עמדה, אני אעשה שקלול של כל השיקולים, ובסוף אני אגיע או לעמדה כזאת או לעמדה כזאת. אפשר להגיע לעמדה בשורה תחתונה גם בחשיבה מורכבת. אבל לא צריך בשביל זה לוותר על החשיבה המורכבת ולחשוב בשחור לבן. נכון שיהיה יותר קשה להכריע. בסדר? חיים הם לא פיקניק, כמו שאמרו רבותינו. זאת אומרת, זה חלק מהעניין. אתה צריך לחשוב בחשיבה מורכבת, כי זה העולם. לכן הגמרא אומרת שמי שהיה מועמד לסנהדרין, היה צריך לטהר את השרץ בקוף נון טעמים. בחנו אותו, האם יש לו 150 טעמים לטהר את השרץ. שכתוב בתורה שהשרץ טמא. אין פה שאלה. למה? אז הרבנו תם שואל, מה אני צריך פלפולים של אבל? מה, אני בוחן אותו להיות רב של פורים? הוא דיין בסנהדרין, הוא לא רב של פורים. לא צריך להגיד פלפולים, כן? כמו שאמרתי קודם על הפלפולים. התשובה היא לא. יש באמת 150 טעמים לתאר את השרץ. זה 150 טעמים נכונים. ויש גם 150 טעמים לתמא את השרץ. בסוף התורה אומר שהשרץ תמא, כי 150 טעמים לתמא את השרץ שוקלים יותר מאשר הטעמים לתאר אותו. בסדר? אז הם עדיפים, הם יותר משמעותיים. וזה לא אומר שאין 150 טעמים לתאר אותו. כל ה-300 טעמים נכונים. בסוף אתה צריך לגבש עמדה על ידי שקלול של כל הטעמים לכל הכיוונים, ולהחליט מה אתה עושה עם כל הסמטוחה הזאת. אבל אתה צריך להיות מודע לכל 300 האספקטים, ובסוף להגיע למסקנה. בסדר? זה, עוד פעם, נזכרתי בקורלציות, זה קורלציות מדומות. יש קורלציות בין שתי שאלות שאין ביניהם שום קשר אמיתי. ומי שעונה בכן על השאלה המוסרית, יענה בכן על השאלה הפוליטית ולהפך. למרות שאין קשר בין השאלה הפוליטית לשאלה המוסרית. עוד פעם, קורלציה שאין מאחוריה סיבתיות. אין מאחוריה סיבה אמיתית שגורמת זיקה בין השאלה הפוליטית לשאלה המוסרית. אוקיי? אז זה עוד דוגמה לערבוב בין קורלציה לבין סיבתיות. אין סיבתיות, יש קורלציה. וצריך להיזהר, כשאנחנו רואים קורלציה, יש לנו איזושהי נטייה לקפוץ ישר למסקנה שיש כנראה יש יחס סיבתי, או יש קשר מהותי בין שני הדברים. אבל לא, קורלציה לפעמים יכולה להיות לא על בסיס סיבתי, אלא על בסיס אחר. אוקיי? זהו, אז בהקשר שלנו, יש איסור וטומאה לגבי היולדת, יש גם איסור וגם טומאה. אז הקורלציה קיימת, נכון? מתי שהיא יולדת, היא גם טמאה וגם אסורה בקיום יחסים עם בעלה. השאלה, האם הקורלציה הזאת מחביאה מאחוריה סיבתיות? יש קשר בין שני הדברים האלה. אז אומר התוספות, לא. אין קשר. דיני האיסור לחוד ודיני הטומאה לחוד, ויכולים להיות מצבים שבהם האישה תהיה טמאה, אבל לא אסורה לבעלה. יכול להיות מצב שהיא תהיה אסורה לבעלה, אבל לא טמאה. בספק ספקה ברשות היחיד, או בספק ברשות הרבים. אז זה דוגמה לאנליזה, של אנליזה למדנית של מושגים. בואו נראה דוגמה נוספת. יש שאלה, מדבר על 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 דרש ופשט. פשט ודרש, כן? יש שאלה, מה היחס בין הפשט לבין הדרש? אנחנו אומרים עין תחת עין, אז בתורה כתוב שמוציאים, מי שהוציא לחברו עין, מוציאים את העין שלו. חזל דורשים, עין תחת עין ממון. הוא ישלם את דמי העין, אבל לא יוציאו לו עין. אוקיי? זה דרשה. מה היחס בין הדרש לבין הפשט? התורה לא כתבה ממון תחת עין, היא כתבה עין תחת עין. אם היא התכוונה לממון, למה היא לא כתבה את זה? אתה צריך לשים לב טוב, יש טענות שרוצות לטעון שהדרש הוא בעצם עומק הפשט. בפשט יש קשיים, או שאתה עושה השוואות למקומות אחרים, לא יודע, שיקולים יותר רחבים מאשר סתם פירוש מילים, ולכן אתה נאלץ להגיע לפירוש שאנחנו קוראים לו דרש. אבל בעצם זה הפשט האמיתי. אם אתה מסתכל על כל מכלול השיקולים, לא רק על הפירוש המילים, אוקיי? אז הדרש הוא בעצם הפשט האמיתי. יש טענה כזאת. הכתב והקבלה, לא שיש כמה מפרשי תורה שסבורים ככה. הבעיה שכל החבר'ה האלה לא עונים עליה, זה, אוקיי, אז הבנתי, יש כל מיני קשיים והשוואות למקומות אחרים, ולכן כנראה עין תחת עין זה ממון. למה התורה לא כתבה את זה? שתכתוב, ממון תחת עין. שמה היא כותבת לי עין תחת עין שזה לא נכון, והיא סומכת עליי שאני אעשה כל מיני חקירות ובדיקות והשוואות וכל מיני דברים כאלה, ואני אגיע בסוף למסקנה, לא, התורה מתכוונת לממון. אפילו נניח שאתה צודק, יש קשיים בפשט, וצריך לפרש את זה בתור ממון. עדיין אתה צריך להסביר לי למה התורה ניסחה את זה בצורה לא נכונה. על השאלה הזאת בדרך כלל לא עונים. תמיד שרוצים להסביר מה הרעיון מאחורי הדרש, אז באים להראות לך איזה קשיים יש בפשט. בפשט כפשוטו יש קשיים, לכן צריך להגיע לדרש. אבל אני אומר, בסדר, אפילו נניח שאתה צודק, עדיין אתה צריך להסביר לי למה התורה כתבה את הפשט באופן כזה שיש בו קשיים, ולכן צריך להגיע לדרש. היא כתבה את זה באופן לא נכון. למה? למה היא ניסחה את זה בצורה כזאת? אז לכן, יש, יודעים איזה דוד אנשקה, הוא פרופסור פה לתלמוד. אז כשהוא היה בחור בן 19, הוא כתב מאמר בהמעיין. בעצם סדרה של שלושה מאמרים, על היחס בין פשט ודרש. שם הייתה לו טענה מאוד מעניינת. הוא בעצם רצה לטעון כן, אולי אני אקדים עוד אפשרות. אפשרות אחת זה שהדרש הוא עומק הפשט. אפשרות שנייה זה שהפשט אומר לך מה היה ראוי שיהיה. והדרש אומר לך מה עושים בפועל. היה ראוי שיוציאו לך את העין, אבל בפועל אתה תשלם כסף. זה הסבר למה התורה כתבה את זה בצורה לא נכונה. אוקיי? הוא הציע הצעה אחרת. הוא טוען שהדרש והפשט שניהם נכונים להלכה. שניהם נכונים להלכה, וההלכה היא בעצם איזשהו תמהיל או שילוב של הדרש והפשט ביחד. ודוגמה, למשל, בעין תחת עין, הגמרא דנה בשאלה, מה זה הכסף שאותו אני צריך, אני יוצאתי עין למישהו, אני צריך לשלם כסף. כמה כסף צריך לשלם? איזה כסף? את דמי העין שלו או את דמי העין שלי? יש דעה בגמרא, שאני צריך לשלם את דמי העין שלי, לא את דמי העין שלו. בנזיקין בדרך כלל אתה צריך לשלם מה שהזקת. אם נזקת לעין שלו, אתה צריך לשלם כמה העין שלו שווה. מה פתאום לשלם את דמי העין שלי? אז אינסקי אומר ככה, כתוב עין תחת עין. עין תחת עין פירוש הדבר, שאם אתה הוצאת למישהו עין, צריך להוציא את העין שלך. אוקיי? חוץ מזה יש עוד דין. לא מוציאים לבני אדם עיניים. לוקחים להם כסף במקום להוציא להם את העיניים. אבל אם אתה לוקח את הכסף במקום להוציא לו את העין, אז הכסף צריך להיות דמי העין שלו, לא דמי העין של הניזק. כי הכסף הזה הוא תמורת העין שלי, לא תמורת העין שלו. אפשר לומר, זה כסף עונשי. זה לא כסף של פיצוי. זה כסף עונשי. אז במקום לאנוש אותי על ידי זה שיוציאו לי עין, עונשים אותי על ידי זה שאני אשלם את שווי העין שלי. אבל זה העין שלי, ולא שלו. ואז הוא אומר, שאם היו אומרים, עכשיו זה, שימו לב, אם היו אומרים, אם התורה הייתה אומרת, ישלם ממון תחת העין, מה היינו אומרים? זה מה ששאלתי, למה התורה לא כותבת את הדבר הנכון, שהיא תכתוב, ישלם ממון תחת העין. נכון? אז היינו אומרים שישלם את דמי העין שהוא הוציא, כי זה פיצוי על העין שהוא הוציא, נכון? אם כותבים עין תחת עין וזהו, וככה היינו נשארים, אז היו מוציאים עין ממש. מה עושה התורה? התורה כותבת עין תחת עין בפירוש, במילולית היא כותבת עין תחת עין. אבל יש כל מיני שיקולים פרשניים נוספים, במקרה הוא זה גזירה שווה של תחת תחת, אבל יש שיקולים פרשניים נוספים, דרש, שאומר לי העין הזה זה ממון, ממון תחת עין. אז עכשיו יש לי שני פירושים נכונים. צריך להוציא עין תחת עין וזה נכון להלכה, וצריך לקחת ממון תחת העין וגם זה נכון להלכה. עכשיו אני מחבר את שני הדברים האלה ביחד ואני אומר, בעצם ההלכה היא החיבור של הדרש והפשט ביחד. הפשט אומר, תוציאו את העין שלי במקום העין שהוצאתי, והדרש מוסיף, כן כן, אבל במקום העין שלי תיקחו את הממון, שווי העין שלי. והדרש והפשט ביחד נותנים לי את ההלכה כפי שהיא. זה היחס בין פשט ודרש.
מה
ההבדל
בין
הפלפור
של העין
שלך? אפשר, אם הוא, לא יודע מה, יש לו עין שסופר סתם. הוא לא יכול להיות סופר סתם בלי עין, אז העין שלו שווה מיליונים. אבל אני, לא יודע מה, אני בכלל עובד בחדר חושך. העין שלי זה לא משמעותי. יש הבדלים, כשאנחנו שמים בני אדם, זו שאלה, איך שמים בכלל בני אדם? שמים אותם כאילו שהם עבדים. כמה הוא שווה בתור עבד? זה הדרך לקבוע כמה צריך לשלם על הנזק שעושים לו. עבד עברי, עבד קנני, זה מחלוקת ראשונים, אבל שמים אותו בתור עבד. גם עבדים יש להם שוויים שונים. יש להם עיניים טובות, יש להם עיניים רעות, אם הם בריונים, אם הם לא בריונים. תראו לי לאיזה עבודה אתה רוצה להשתמש בו. אז זה מאוד חשוב בשאלה אם יש לו או אין לו עין, זה תלוי באיזה עבודה אתה מדבר. מה?
כן.
אותו דבר. הכל. מה אתה רוצה לעשות איתו? אני לא יודע מה, אם הוא תואם מתאמים אצלך במפעל, בשביל זה לקחת אותו, אז חשוב מה יש בפה שלו, אני לא יודע. כל דבר כזה יכול להיות תלוי בשאלה, מה הבן אדם, או מה עושים איתו. אז לכן, לענייננו זה לא משנה, אני לא נכנס כרגע לעניין הזה, אני רק רוצה לומר, להראות פה דוגמה לזה שהדרש והפשט בעצם שניהם נכונים, והשילוב של הדרש והפשט הוא זה שנותן לי את ההלכה. דוגמה נוספת שהוא מביא שם, זה סתירה בין שתי פרשיות בתורה. פרשה אחת בפרשת משפטים, פרשת השבוע, שבעבד שלא רוצה לעזוב את אדונו, כן? אהבתי את אדוני, את אשתי ואת ילדיי, לא יצא חופשי, אז הוא רוצה את אוזנו ועבדו לעולם. הוא עובד אותו לעולם, אוקיי? במקום שש שנים של העבד עברי, הוא נשאר עבד עולמי. בפרשת בהר, שם יש פרשת היובל, שם כתוב שכל העבדים יוצאים ביובל. כן? עברו 30 שנה מאז שקניתי אותו, הגיע היובל. קניתי אותו בשנה ה-20 למניין היובל, או 30 שנה עברו, הגיע היובל. העבד יוצא. איך זה יכול להיות? הרי כתוב בפרשת משפטים, ועבדו לעולם. כן, זה גמרא בקידושין אומרת, זה לעולמו של יובל. מה זאת אומרת לעולמו של יובל? מה זה משחקי מילים? מה זה לעולמו של יובל? אז הוא אומר ככה, אינסקי, במאמר שמה. הוא רוצה לטעון, מה ההבדל בין קניין עולמי לקניין זמני? אז יש, זה תלוי קצת במחלוקות ראשונים, אבל התפיסה הפשוטה זה שקניין עולמי זה קניין הגוף, וקניין זמני זה קניין פירות. מה זאת אומרת? נגיד שאני קניתי משהו והוא שייך לי לגמרי, אוקיי? אז גופו שלי, אני הבעלים עליו. חוץ מזה, אני יכול גם לעשות בו שימושים, בסדר? אבל גופו שלי. לעומת זאת, אם החפץ קנוי לי לשנתיים, נגיד, או קרקע או החפץ או מה שלא יהיה, קנוי לי לשנתיים, אז אי אפשר להגיד שגופו שלי, מותר לי להרוס אותו? עוד שנתיים אני צריך להחזיר את זה לבעלים, זה רק שנתיים שלי, נכון? אני מותר לי רק להשתמש בו, הוא שלי לשימושיו, לפירותיו, אבל הוא לא שלי בגופו, גופו לא שלי, אוקיי? אז זה מה שאומר הר"ן בנדרים ועוד ראשונים, שקניין הגוף הוא קניין עולמי, וקניין זמני הוא קניין פירות, הוא לא קניין הגוף, אוקיי? עכשיו, אומר אינשקה, יש לנו שתי פרשיות לגבי עבד נרצע. אחת כתוב שהוא עובד לעולם. מה זה אומר שהוא עובד לעולם? לא, לא. לעולם, הכוונה לעולם. מה זה אומר לעולם? קניין הגוף, נכון? הוא שייך לי כמו שור וחמור, הוא רכושי. בסדר? קניין הגוף. עכשיו באה פרשת בהר, ואומרת שהוא יוצא ביובל. מה זה אומר? זה לא שזה הופך לקניין פירות. זה קניין הגוף שנגמר ביובל. זה קניין הגוף לזמן קצוב. לכן שתי הפרשיות האלה נשארות על מכונן, שתיהן נכונות. הוא גם עובד לעולם במובן הזה שהוא שייך לי בקניין עולמי, זה קניין הגוף, אבל הוא גם יוצא ביובל.
באיזה מובן בגלל הגוף המקורי יכול
מה?
נגיד לאכול אותו?
לא, יש נפקא מינות לזה שהוא שייך לי בקניין הגוף, לא חשוב, נגיד יכול לאכול בתרומה, משנה, כל מיני דברים כאלה. אם אני כהן, כן, אז הוא קניין הגוף לזמן. תראו, תחשבו למשל על הדוגמה הבאה. נגיד שאתה מכרת לי שולחן. עכשיו, אני הייתי חייב למלך 1,000 שקל מיסים, ולא שילמתי. באים שליחים של המלך, לוקחים לי את השולחן. מחרימים לי את השולחן, בחובו של המלך. אוקיי? עכשיו השולחן שייך למלך, אז השולחן היה אצלי שנה. האם הוא היה קנוי לי בקניין הגוף בשנה הזאת, או בקניין פירות? למה? הרי זה רק לשנה. מה זה שלי? זה רק לשנה. אמרנו שקניין לזמן זה קניין פירות, לא קניין הגוף.
זה היה אמור להיות תמיד.
נכון? זאת אומרת, כאשר אני קניתי אותו לעולם, לא קניתי אותו מראש לזמן קצוב. קניתי אותו לעולם. לכן זה קניין הגוף. אחרי שנה מגיע המלך ומפקיע אותו ממני. זה לא שבקניין מראש זה היה קניין לשנה. הקניין היה עולמי. באיזשהו שלב בא המלך, אני יכול גם למכור אותו, סתם, לא, בלי הפקעות. סתם, אני מוכר אותו הלאה. אז מה, בגלל זה זה לא היה קנוי לי בקניין הגוף קודם? ודאי שכן. החלטתי למכור אותו אחרי שנה, שנתיים, אז מכרתי אותו. כל עוד במקח הראשוני לא מונחת הקצבה של זמן, זה לא קניין פירות, זה קניין הגוף. המקח הראשוני, קניתי אותו לגמרי. ואיזה יכולים להיות כל מיני דברים. יש כוחות טבע, יכול להיות רעידת אדמה שתהרוס את השולחן, יכול להיות שריפה, יכול שיבוא המלך, יכול שאני אמכור אותו. אבל זה לא מונח במכירה המקורית. המכירה המקורית הייתה מכירה ללא הגבלה וללא סייג. לכן זה שלי בקניין הגוף. ואחרי זה יבוא המלך ויפקיע את זה. עכשיו יובל, הגמרא אומרת, יובל זה הפקעתא דמלכא. כאשר דברים יוצאים ביובל, קרקעות או כל מיני דברים כאלה שהם יוצאים, עבדים שיוצאים ביובל, זה הפקעה של המלך. המלך זה הקדוש ברוך הוא. הוא מפקיע את הרכוש הזה מאיתנו. מה זה אומר זה הפקעתא דמלכא? שכשאני מכרתי לך את הקרקע או את העבד לזמן אינסופי, אז הוא שלך בקניין הגוף. כשיבוא היובל, אז זה כמו שמלך בא ומפקיע ממך את הרכוש שלך. זה לא שבמכירה מראש זו הייתה מכירה עד היובל, המכירה היא לעולם. רק יש דין שהיובל בא, ביובל בא המלך ומפקיע ממך עבדים וקרקעות. כיוון שיובל זה הפקעתא דמלכא, אז זה אומר שהקניין מראש היה קניין עולמי, הוא באמת קניין עולמי. ועבדו לעולם זה לא רק שזה קניין הגוף, הוא באמת עובד אותו לעולם, הוא קנה אותו לעולם. הוא שלו לגמרי, לתמיד. אלא מה? מבחינת זכויות הקנייניות שלי בו, הן זכויות לנצח. רק אחרי 20 שנה או 30 שנה, יגיע היובל והמלך יבוא ויחרים לי את זה. בסדר? זה לא קשור, זה לא מונח במחירה המקורית. זה אירוע שקרה אחר כך. ולכן המחירה המקורית הייתה קניין לעולם, והוא קניין לגוף. וביובל זה יוצא. ודה פקטו, מה שהדבר הזה אומר בעצם, שיש פה קניין הגוף לזמן קצוב, שזה כמעט אוקסימורון. בדרך כלל, הקניין הגוף הוא לתמיד, והקניין לזמן קצוב הוא קניין פירות. אבל פה אנחנו רואים, לא, יש, התורה רוצה להגיד לי שבסיטואציה הזאת יש קניין הגוף לזמן קצוב. איך אפשר להגיד את זה? אם היא הייתה אומרת רק ועבדו לעולם, עוד פעם, בדיוק כמו עם עין תחת עין. יש לי שתי פרשיות, אחת כתוב עבדו לעולם, אחת כתוב שהוא יוצא ביובל. אם הייתה רק את הפרשייה הראשונה, ועבדו לעולם, אז הייתי מבין שהיא קניין הגוף, ולתמיד, לא יוצא ביובל, נכון? זה שלי לתמיד. אם היה כתוב רק הפרשייה השנייה שהוא יוצא ביובל, הייתי אומר, זה קניין פירות. קניתי אותו עד היובל. אוקיי? והיא כתובות שתי הפרשיות, כתוב שהוא עובד לעולם, ושיוצא ביובל. מה זה אומר? ששני הדינים נכונים. הוא שלי בקניין עולמי, קניין הגוף, וביובל הוא יופקע. אין דרך אחרת להגיד את זה חוץ מאשר לכתוב שתי פרשיות סותרות. ולכן שתי הפרשיות האלה לא סותרות, הן מצטברות. זאת אומרת, שתיהן יחד יוצרות את ההלכה. בדיוק כמו בעין תחת עין, שהדרש והפשט ביחד יוצרים את ההלכה. למרות שהם לכאורה סותרים. זה עין וזה ממון, אז תחליט. או עין או ממון, זה סתירה. או יובל או לעולם, זה סתירה. לא, זה לא סתירה. אתה מסתכל ברמה הרעיונית, אז אתה מבין שבעצם הסכום של שתי ההוראות הסותרות האלה הוא בעצם ההלכה שעליה אנחנו מדברים. אוקיי? אבל הניתוח מהסוג הזה הוא בעצם גם ניתוח למדני, כי אני בעצם אומר, כשאני מסתכל על בעלות, על גוף, על בעלות על הדבר, אז אני יכול להסתכל על זה במישור של הזמן, האם זה לזמן קצוב או לעולם, ובמישור המהותי, האם זה בעלות על גוף או בעלות לפירות. עכשיו, לכאורה יש קשר בין שני הדברים האלה. לגוף זה לעולם, ופירות זה לזמן קצוב. אבל הנה אנחנו פתאום רואים, שזה לא שני צדדים של אותה מטבע, אתם רואים שזה בדיוק כמו התאומה והאיסור. אתם רואים שזה לא שני צדדים של אותה מטבע, יכול להיות מצב שיהיה קניין הגוף לזמן קצוב. כמו שיכול להיות שאישה תהיה טמאה, אבל מותרת לבעלה. או לא, תאורה ואסורה לבעלה. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא שני צדדים של אותה מטבע. אוקיי? זה לא שני צדדים של אותה מטבע, אחד יכול להופיע בלי השני. ובמובן הזה של קניין לזמן, בעצם הטענה היא שהזמן הוא רק סימן. הוא סימן לאיכות הקניין. זמן אינסופי זה סימן לזה שהקניין הוא קניין הגוף. זמן קצוב זה סימן לזה שהקניין הוא קניין פירות. אבל הזמן פה הוא בסך הכל משמש כסימן, לא כסיבה. זו עוד חלוקה למדנית, אגב, נפוצה. השאלה אם דבר מסוים הוא סימן או שהוא סיבה. לדוגמה, אם אני מדבר על סימני בגרות של ילד או של ילדה, אז הגמרא מביאה כמה סימנים, שתי שערות, נגיד לילד, לא משנה גם אצל ילדה, יש שתי שערות או סימנים פיזיולוגיים כאלה ואחרים לבגרות, אוקיי? השאלה שעולה תמיד בהקשר הזה, זה האם הסימנים האלה הם סימן או סיבה? האם ברגע שהופיעו הסימנים אתה נהיה בוגר בהגדרה, כי להיות בוגר פירושו בוגר פיזי. זאת אומרת, הסימנים הפיזיים מראים שאתה בוגר, או שלא. הסימנים הם כשמם, הם רק סימן להיותך בוגר. ואת אם יש לך את הסימנים האלה, אתה כנראה בוגר, אבל הבגרות שעליה מדובר זה בגרות מנטלית, לא בגרות פיזיולוגית. פיזיולוגיה היא איזשהו סימן שאנחנו עושים לבגרות. למשל, מה יקרה אם מישהו חולה? סריס, סיילונית, כאלה שלא לא מביאים סימנים, אבל מסיבה ביולוגית, לא בגלל שהם לא התבגרו. אז יכול שאנחנו נראה אותם כבוגרים, גם בלי הסימנים. כי הסימן זה רק סימן, זה לא סיבה. ואם זה סיבה, אז לא. אותו דבר, חירש שוטה וקטן. זאת אומרת, אם הוא חירש, זה סימן לזה שהוא שוטה, או שחרשות היא בעצמה מפקיעה אותו מהדעת. ואין לה, זה יכול להיות, אם יהיה לי, למשל חרשים של היום, שיודעים, חרשים אילמים, שיודעים לדבר בשפת הסימנים, אז יש להם דעת, הם אנשים בני דעת, למרות שהם חרשים אילמים. אז אם אני מבין את החרשות כסימן ולא כסיבה, אז אני יכול להגיד שהם בני דעת, למרות שהם חרשים אילמים. אפשר לנתק בין הסימן לבין מה שהוא מסמן. כי לא תמיד זה הולך ביחד. בדרך כלל זאת אינדיקציה, אבל זה רק אינדיקציה. אם זה הדבר עצמו, הוא הקובע, אז זה לא מעניין אותי שום דבר. ברגע שאתה אומר לי שהוא חרש, הוא פטור מהמצוות. לא בגלל שהחרשות היא סימן לחוסר דעת, אלא החרשות בעצמה פותרת מהמצוות. אז זה לא מעניין אותי שיש לו דעת או אין לו דעת, הוא חרש. זהו. חרש, עוד פעם, חרש בגמרא זה חרש אילם. אז הדיון שעלה פה בדוגמאות שהבאתי, זה דיון שקושר אותנו לעוד חלוקה למדנית נפוצה, שזה החלוקה בין סימן לסיבה. כן, השאלה אם הזמן בקניין הוא סימן או שהוא סיבה. זאת אומרת, שעבדו לעולם, הכוונה זה הדבר עצמו, הוא עובד אותו לעולם, או שלא, עבדו לעולם, פירושו, זה רק סימן לזה שהקניין בו הוא קניין הגוף. אבל זה לא באמת לעולם, ביובל הוא יוצא. זה רק סימן לזה שהקניין הוא קניין הגוף. כי בדרך כלל, קניין עולמי הוא קניין הגוף. פה במקרה הזה זה באמת לא קניין עולמי, אבל זה מתנהג כמו קניין עולמי. הקניין העולמי פה ניתן כסימן ולא כסיבה. דוגמה נוספת לסוג כזה של ניתוח, יש בשורש התשיעי של הרמב״ם, לפני ספר המצוות של הרמב״ם, יש 14 שורשים, שבהם הוא מסביר את הכללים שלפיהם הוא מנה את המצוות. אוקיי, יש פה... אז יש 14 שורשים שבהם הוא קובע איך, את הכללים, איך הוא מונה את המצוות. מה נכנס את הרג מצוות? איך סופרים את המצוות? השורש התשיעי מתוך ה-14, זה השורש שלפניכם, השורש התשיעי שאין ראוי למנות עליו עם ועשה, אבל הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם. מה זאת אומרת? זאת אומרת הרמב״ם כך, דע שכל ציוויי התורה והזרותיה אינם בארבעה דברים, זה הקדמה. בהמשך הוא מסביר את כוונתו בשורש. וכשהגיעו אלו העניינים, זה מה שחשוב לענייננו, הנה ראוי שימנו העניינים המצווה בהם או המוזהר מהם, יהיו פעולה, דיבור, אמונה ומידה, ולא נביט לריבוי הציוויים שבאו בעניין ההוא, אם היה מן המצווה בו, או לריבוי העזרות שבאו ממנו, אם היה מן המוזר ממנו, כי כולם הם לחיזוק לבד. כי פעמים ישוב בעניין אחד בעצמו, עזרה אחר עזרה לחיזוק, וכן יבוא בו ציווי אחר ציווי לחיזוק גם כן. בסדר? למשל, הוא מביא פה דוגמה. הנה, כבר נודע. זה אומר, זה המסקנה שלו. הנה כבר התבהר, כי לא בריבוי עליו היא נועשה, ירבו המצוות. זה שהתורה מזהירה הרבה פעמים, זה לא אומר שיש פה הרבה מצוות. כבר נודע, הנה דוגמה, כבר נודע שהציווי בשבת לנוח נכפל בתורה 12 פעמים. התראה שיחשוב אחד מאשר ימנו מצוות. שיאמר כי מכלל מצוות עשה המנוחה בשבת והיא 12 מצוות? 12 פעמים התורה אומרת מצווה לשבות בשבת. האם מישהו מונה 12 מצוות עשה לשבות בשבת? לא. למה לא? התורה חוזרת 12 פעמים על אותה מצווה, זה מצווה אחת. למה היא חוזרת? שאלה טובה, בשביל לחזק. ככה הרמב״ם טוען, הרמב״ם חולק עליו, לא חשוב. אבל התורה חוזרת מאיזושהי סיבה למצווה הזאת כמה פעמים, אבל זה לא הופך את זה ל-12 מצוות. זאת מצווה אחת, לנוח בשבת. אוקיי? זאת אומרת שריבוי הציוויים בתורה לא אומר שיש פה הרבה מצוות. ואותו דבר בעזרות, בלווים. למשל, התורה חוזרת הרבה פעמים, למשל באכילת דם, כן? וכן באה עזרה מאכילת דם 7 פעמים. היחשוב גם כן שום משכיל, ויאמר שאיסור הדם 7 מצוות, זה מה שלא יתאה בו אחד. כלומר, בשביתת שבת שהיא מצווה אחת מכלל מצוות עשה, ובעזרה מאכילת דם שהיא מצווה אחת ממצוות לא תעשה. זה ברור, אומר הרמב״ם, אם התורה חוזרת הרבה פעמים, זה לא אומר שיש פה הרבה מצוות. הכל נקבע לפי השאלה מה התוכן העניין. אם יש פה תוכן אחד, זאת מצווה אחת. זה החלק הראשון של השורש. עכשיו, ומה שראוי שיחובר, זה החלק השני של השורש, ומה שראוי שיחובר אל זה השורש, מה שאני מספרו, והוא, כי זה שאמרנו שהוא ראוי שימנו העניינים המצווה בהם והמוזהר מהם, ובתנאי שיהיה בעניין המוזהר ממנו לאו בייחוד בכל עניין ועניין. או ראיה, יאמרו אותם העתיקים, כן חז"ל, שהוא הבדיל העניין קצתו מקצתו וחייב האזהרה לכל עניין מהם. אמנם, כשיהיה לאו אחד, כולל עניינים רבים, הנה אז יימנה הלאו ההוא לבדו, לא כל עניין ועניין מן העניינים שיכלול אותם הלאו ההוא. וזהו לאו שבכללות, שאין לו קין עליו, כמו שנבאר אתה. כן? וזה כי אומרו, לא תאכלו על אדם, יש פסוק בפרשת קדושים, לא תאכלו על אדם, אמרו בפירושו, מניין לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. דבר אחר, מניין לאוכל בשר קודשים קודם זריקת אדם שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם, לא תאכלו בשר ועדיין דם במזרק. רבי דוסה אומר, מניין שאין מברין על הרוגי בידים, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין תואמים כלום כל אותו היום, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הזהרה לבן סורר ומורה מניין, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. הנה אלו חמישה עניינים, כולם מוזר מהם, והם כולם נכללים תחת זה עליו. זה לאו אחד שלא תאכלו על אדם, ויש בו חמישה איסורים שונים שאין קשר ביניהם. אוקיי? ועוד אמרו בברכות דף י', מניין שלא יטעם אדם כלום עד שיתפלל, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם, לא תאכלו עד שתבקשו על נפשו, על דמכם. שזה מעניין, הרמב״ם נראה ממנו שלא לאכול לפני התפילה, זה איסור דאורייתא. זה לאו דאורייתא שנלמד מלא תאכלו על אדם. אל תאכלו לפני שתתפללו על דמכם. אנחנו בדרך כלל רגילים שזה איזה איסור דרבנן, כדי לא לשיח דעת או דברים כאלה, אבל לא משנה. לענייננו, יש פה שישה איסורים שונים, בלתי תלויים, שכולם נלמדים מהפסוק לא תאכלו על אדם. אומר הרמב״ם, כל הדברים האלה, ואין ראוי, שימנה כל איסור ואיסור שכלל עליהם זה עליו, מצווה בפני עצמה. אבל יימנה עליו לבדו שכולל אילו העניינים כולם. ובמקרה הזה, אם יש לי מה שנקרא לאו שבכללות, כן, זה לאו כללי, שנלמדים ממנו חמישה או שישה איסורים שונים, כמה מצוות אנחנו מונים במניין המצוות? אחת. כי אין לנו פסוק נפרד לכל אחד מהעבירות האלה, למרות שזה עבירות שונות. יימנה מצווה אחת שיש לה חמש השלכות, או לא יודע, חמישה סעיפים. אוקיי? שואל רבי ירוחם פרלה, בספר המצוות של רס"ג, כן? יש ספר המצוות של רס"ג, זה שתי מילים על כל מצווה, תרי"ג מצוות, זה כמה עמודים, אוקיי? מין שיר כזה של כמה עמודים. ספר המצוות של רס"ג במהדורה שאנחנו מכירים זה שלושה כרכים כאלה. זה הכל הערות של רבי ירוחם פרלה. בישיבות מתבטחים על זה, ספר המצוות של רבי ירוחם פרלה הם הערות של רס"ג. אוקיי? בכל מקרה, אז הוא בהקדמה, ספר נפלא דרך אגב. ההערות שלו מדהים. אבל בהקדמה שלו, של רבי ירוחם פרלה, אז הוא מדבר על השורשים השונים של הרמב״ם, והוא דן האם רס"ג מסכים להם או לא מסכים להם, ומה עם הראשונים האחרים וכו'. במאמר על השורש התשיעי, הוא שואל, מקשה קושייה על הרמב״ם. אומר, אתה הרמב״ם אמרת, בחלק הראשון של השורש התשיעי, שאם התורה חוזרת 12 פעמים על מצווה לשמור שבת, מונים מצווה אחת. למה? בגלל ש... יש לנו אמנם הרבה ציוויים, אבל לכולם יש תוכן אחד. מה שקובע זה התכנים. אם יש תוכן אחד, זאת מצווה אחת. לא אכפת לי שיש הרבה ציוויים, נכון? מה קורה בחלק השני של השורש? הרמב"ם מדבר עליו שבכללות. מה קורה שם? שם יש לי ציווי אחד עם חמישה תכנים. נכון? או שישה תכנים. אני מונה מצווה אחת, אומר הרמב"ם. אז הולכים אחרי הציוויים או אחרי התכנים? לא, הרמב״ם אומר שלא. לומד את דברים שונים. לא תאכלו על אדם, לא תאכלו עד שתתפללו על דמכם. לא תאכלו כל עוד אדם במזרק. לא תאכלו, אין שום קשר בין הדברים האלה. לא נראה שיש שום דבר משותף בין הדברים האלה. אחרת זה לא לאו שבכללות. לאו שבכללות פירושו, יש הרבה פעמים לאו שיש הרבה מאוד מעשים שנאסרים מכוחו. זה לא נקרא לאו שבכללות. לאו שבכללות זה כשזה לאוים שונים, רק הם יוצאים מאותו פסוק. אם זה היה באמת לאו שיש לו שורש אחד, רק יישומים שונים, זה לא לאו שבכללו, זה פשוט לאו רגיל. הרבה לאווים יש להם יישומים שונים בנסיבות שונות. לאו שבכללו זה כשזה לאווים שונים, יש להם אותו פסוק. אז אומר רבי רוחם פרלה, הרשע של השורש התשיעי סותרת את הסיפה של השורש התשיעי. ברשע של השורש התשיעי, הרמב״ם אומר, מה שחשוב זה התכנים. לא אכפת אם יש הרבה ציוויים, אם זה תוכן אחד, מצווה אחת. מה שקובע זה התכנים, לא הציוויים. בחלק השני אומר הרמב״ם, יש לי חמישה תכנים שונים עם ציווי אחד. מה שקובע זה הציוויים, לא התכנים. אז מה אם יש חמישה תכנים? יש ציווי אחד, אז זאת מצווה אחת. אז אומר רבי יוחנן פרלה, לא הבנתי, הציוויים קובעים או התכנים קובעים? אתה סותר את עצמך. ברישא אמרת שהתכנים קובעים, בסיפא אתה אומר שהציוויים קובעים. תראה חזיתית. מה אתם אומרים? בדיוק. נכון? אנחנו כבר מיומנים בסינתזות האלה. בעצם פירקנו את המושג מצווה למרכיביו. עכשיו אני אומר, בכל מצווה יש את הציווי שמופיע בתורה, ויש את התוכן שעליו התורה מצווה. שני דברים. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, זה האנליזה. עכשיו יש לי שני מרכיבים. מה אני עושה עם השני מרכיבים האלה? מה היחס ביניהם בשביל לכונן את המושג מצווה? יכול להגיד רק הציווי. יכול להגיד רק התוכן. יכול להגיד שניהם, אתה יכול להגיד אחד מהם, בתנאי השני, השני בתנאי הראשון, כל האפשרויות שראינו גם בחקירה של אדם המזיק, נכון? של ממון המזיק, אוקיי? אז גם פה אותו דבר, והתשובה פה נורא פשוטה, הוא נשאר בצריך עיון, רבי רוחם פרלה. לא מבין, לא מבין מה הבעיה. ברור שמה שצריך כדי שמצווה תהיה מצווה, זה שני הדברים. צריך שיהיה לה תוכן ייחודי משלה, וצריך שיהיה עליה ציווי, נפרד. אם חסר אחד מהמרכיבים, זאת לא תימנה כמצווה. בחלק הראשון של השורש, הרמב״ם אומר שחסר התכנים, אז זה לא נמנע כמצווה. בחלק השני של השורש, הרמב״ם אומר, אם חסר הציוויים, זה לא נמנע כמצווה. כי צריך את שניהם. ועוד פעם זה מראה לכם, למה המחלה של האנליזה הישיבתית, זה הדיכוטומיה. אתה מחליט שאו זה, או זה, ואתה אף פעם לא לוקח בחשבון, שיכול להיות שזה שניהם יחד. אתה לא חייב להחליט באופן דיכוטומי, או זה, או זה. אולי זה שניהם ביחד, אולי איזושהי הרכבה כלשהי שלהם. ולכן, אחרי שעושים את האנליזה, תמיד צריך לחשוב על האפשרויות השונות של הסינתזה. איך אני מחבר את שני הדברים האלה. ובעצם מה הטענה של הרמב״מי, שכדי שמצווה תימנה במניין המצוות, צריכות להתקיים שתי דרישות. דרישה אחת, שיהיה לה תוכן ייחודי משלה, שלא נכלל במצוות אחרות, ודרישה שנייה, שיהיה לה ציווי נפרד משלה. לא תיכלל בציווי על מצוות אחרות. אם שתי הדרישות האלה מתקיימות, אז זאת מצווה שתימנה במניין המצוות. אם חסרה אחת מהן, אז לא. אוקיי? אז הנה דוגמה לאנליזה וסינתזה, שמי שעושה רק את האנליזה, נתקע. זאת אומרת, אז יש לך קושייה על הרמב״ם. שים לב, אחרי שפרקת את הדבר למרכיביו, תחשוב מה עושים עם המרכיבים. זה לא שאתה חייב עכשיו להחליט או מרכיב א', או מרכיב ב'. לא, יש גם שלבים של סינתזה. יכול להיות זה גם א' וגם ב', יכול להיות זה א' בתנאי ב', ב' בתנאי א', כל מיני קומבינציות יכולות להיות. או א' או ב', אמרתי, זה פחות סביר, אבל תיאורטית גם זה יכול להיות. אז לכן השלב של הסינתזה לא פחות חשוב מהשלב של האנליזה. הוא תמיד צריך לבדוק אותו אחרי שעושים את האנליזה. אני אגיד במשפט אחד, ואני אסיים את הנקודה הזאת, כי אני ממשיך בפעם הבאה גם כן, אני אשתמש בזה עוד. בעצם, מה שהניתוח הזה מראה, זה שהמושג מצווה מכיל בתוכו שני מרכיבים. כשאני עושה מצווה, כן, כך אומר הרמח"ל בכמה מקומות, כשאני עושה מצווה, אז עשיתי בזה שני דברים. דבר אחד, קיימתי את הציווי של הקדוש ברוך הוא. זה דבר בעל ערך מצד עצמו. צייתתי לציווי. דבר שני, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותי את זה? כנראה שהמעשה הזה הוא, יש לו איזשהם תוצאות חיוביות, הוא בא להשיג משהו, אוקיי? אז שעשיתי את המצווה, א', צייתתי לציווי, ב', יצרתי את התועלת שלשמה יש את המצווה הזאת. נקרא לזה הציווי והמהות, אוקיי? אם אני עובר עבירה, גם כן השני אספקטים. אספקט אחד, מרדתי נגד הציווי, זה כשלעצמו לא בסדר. ב', למה התורה מגדירה את זה כעבירה? כנראה שאם אני עושה את זה, זה עושה משהו רע. לא יודע, מזיק באיזושהי צורה. אז אם עשיתי עבירה, בעצם יש שני אספקטים לבעייתיות שבמעשה הזה. אספקט אחד זה המרד נגד הציווי, האי-ציות, האספקט השני זה היחס לציווי, האספקט השני זה המהות. אם אתה עושה דבר כזה, זה, לא יודע, אכלת חזיר, זה מטמטם את הנפש שלך. בסדר? אז חוץ מזה שכשאכלת חזיר לא צייתת לציווי של התורה, גם התוצאה הרוחנית היא שהנפש שלך היא טמטמה. אוקיי? אז בכל מצווה ובכל עבירה יש שני אספקטים. אני חושב שהחלוקה הזאת של הרמב״ם שראינו, שבכל מצווה צריך את הציווי ואת המהות, היא בעצם נובעת מהנקודה הזאת של הרמח"ל. למה זה ככה? כי בכל מצווה דאורייתא צריך שיהיה ציווי וצריך שתהיה מהות. למה? כי אם אני עושה אותה, אז אני גם מקיים את הציווי וגם מביא את התועלת המהותית, ואם אני עובר עליה, אז אני גם מורד נגד הציווי, וגם מביא את הנזק שאותו באים למנוע, אוקיי? ובשביל זה צריך שעל כל מצווה, בשביל שהיא תהיה מצווה דאורייתא, צריך שיהיה לה ציווי, וצריך שיהיה לזה תוכן, שיהיה לזה מהות, אוקיי? אז זה מה שעומד מאחורי המתמטיקה הלמדנית הזאת שעשינו בשורש התשיעי של הרמב״ם. בשורש התשיעי עשיתי רק אנליזה כזאת לוגית, זאת אומרת, הראיתי שצריך ציווי, וצריך גם שיהיה לזה תוכן נפרד. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה התפיסה של מה זאת מצווה.
זה דבר שבפרמות יש תוכן ואין ציווי.
נכון, נכון. הוא לא מספיק מרד בשביל שזה יחשב ממש מרד, כי זה סעיף בתוך פסוק אחד, אתה אולי לא חשבת שזה, שהפסוק מצווה על זה, אולי חשבת שזה מצווה על משהו אחר. זה לא, לא כתוב שם בצורה ברורה, אז זה לא מספיק בשביל שזה יחשב מרד. לא אומר שזה לא קשור לפסוק, זה מופיע באיזושהי צורה דרך הפסוק. בסדר? טוב, אז בואו אנחנו נעצור כאן, אני אמשיך בנקודה הזאת בפעם הבאה.